השיעור שלנו במסכת סנהדרין היום, דף ב', עמוד ב' בגמרא, יהיה לעילוי נשמתם של כל החיילים, חיילי צה"ל שנהרגו בלבנון, ובכללם לעילוי נשמת נועם מאיר, צאן השם ייקום דמו. אנחנו ראינו במשנה, שהמשנה פותחת ואומרת דיני ממונות בשלושה, ולאחר מכן היא אומרת גזלות וחבלות בשלושה. כנראה שהפתיחה של המשנה דיני ממונות בשלושה כוללת את כל הסוגים של דיני ממונות. לכן נתקשה הגמרא. מדוע הייתה המשנה צריכה לפרט בהמשך דוגמאות שונות של דיני ממונות? אומרת הגמרא, עתו גזלות וחבלות, לא דיני ממונות נהיו. כלומר, האם גזלות וחבלות לא כלולות בדיני ממונות? מדוע המשנה מציינת אותן בפני עצמה? אגב, מתדלת את הגמרא בשם רבי אבאו. אמר רבי אבאו, מה אם קטני? התנא של המשנה לא שנה אותם כדוגמאות למה שנאמר דיני ממונות בשלושה. אלא, כשהוא אומר דיני ממונות בשלושה גזלות וחבלות, הוא כדי לבאר מה בדיוק דיני ממונות. כלומר, מה הם דיני ממונות? איזה סוג דיני ממונות מתכוונת המשנה? דווקא במקרים של גזלות וחבלות. אבל מקרים של הודעות והלוואות, כגון שטבע המלווה והווה את כספו מהלווה משמעון, והלה כפר בהלוואה, והביא המלווה עדים, ראובן מביא עדים שבפניהם הודה שמעון שהוא אכן הלווה אותו. זה נקרא הודעות. או שהביא עדים, ראובן הביא עדים, שבפניהם מלווה לשמעון. לא, הם לא כלולים בבבא של המשנה. כלומר, הבבא של המשנה מדברת על גזלות וחבלות, אבל לא על הודעות והלוואות. הגמרא למעשה תבאר מדוע צריכה המשנה לשנות את דבריה בדרך הזו. ולא כתבה אמירה אחת, גזלות וחבלות בשלושה. אומרת הגמרא, וצריכה. תודה. צריכה המשנה לשנות גם דיני ממונות וגם גזלות וחבלות. מדוע? כדי למעט הודעות והלוואות. למה? מה הסיבה? והיא טענה אילו שנה הטענה במשנה רק דיני ממונות בשלושה, הייתי אומר רבה אמינא דאפילו הודעות והלוואות שהן נכללות בדין הזה, שהרי גם כן הן קשורות לדיני ממונות. לכן שנה התנא, תנא בהמשך גזלות וחבלות. למה? כדי להשמיע לנו שרק אלו נכללים בדיני ממונות. משום שאילו הייתה כוונת המשנה גם להודעות והלוואות, אילו הייתה צריכה לפרט גזלות וחבלות. כלומר, מהפירוט עצמו, למה גזלות וחבלות? הכוונה היא גזלות וחבלות ולא יותר. ועכשיו, אם והיא תנא, אילו שנה התנא רק גזלות וחבלות לבד, ולא קטני דיני ממונות תחילה. לא אמר דיני ממונות בשלושה, ואחר כך גזלות וחבלות בשלושה, אלא היה אומר רק גזלות וחבלות בשלושה. אבל אני הייתי אומר שהוא הדין שאפילו במקרים של הודעות והלוואות, דינם כגזלות וחבלות בשלושה. והי, דקטני, יש התנא שנה גזלות וחבלות בשלושה, זה משום דעיקר שלושה דקטיבי, עיקר המקור לדין הזה, שצריכים שלושה דיינים בדיני ממונות, בגזלות וחבלות כתיבי. אנחנו יודעים שבתורה נכתב בעניין גזלות וחבלות, אנחנו נראה בהמשך, שלגבי גזלות למדנו שצריכים שלושה דיינים דקטיב לגבי שומר חינם. אדם שקיבל חפץ לשמור בחינם, ואחר כך הוא בא וטוען שנגנב ממנו הפיקדון, הוא בא להישבע שלא הוא גנב את הפיקדון וגם לא שלח בו יד, כלומר לא השתמש בו, אז כתוב בספר שמות, אם לא ימצא הגנב ונגרב בעל הבית, זאת אומרת זה השומר, אל האלוהים, אל הדיינים, כדי להישבע. מה הוא בא להישבע? אם לא שלח ידו במלאכת רעהו, שלא הוא גנב את הפיקדון ולא לא השתמש בו. בפסוק הבא נאמר, אלוהים, שזה הכוונה לדיינים, פעמיים נוספות. מזה שכתבה התורה שלוש פעמים את המילה אלוהים, באותה פרשה שעוסקת בעניין שליחת יד ופיקדון, זה הכוונה לגזלות, למדנו שתביעות בענייני גזלות נידונות בפני שלושה דיינים. גם לגבי חבלות, את אותו עניין למדנו לגבי חבלות. ומה יש לגבי חבלות? לגבי חבלות מבואר שצריכים שלושה דיינים, אבל זה בא משום סברה. ומהי הסברה? הסברה היא כזאת. מה ההבדל בדיני ממונות אם אדם חבל בגופו או בממונו של אדם? מה ההבדל בעניין הזה? הרי בכל מקרה, בין אם הוא חבל בגופו או חבל בממונו, כשם שתביעות בענייני גזלות נידונות בפני שלושה דיינים, כך גם תביעות בענייני חבלות נידונות בפני שלושה. ונמצא שאם היה המשנה, אם התנא במשנה היה אומר רק גזלות וחבלות בשלושה, בלי ההקדמה דיני ממונות, הייתי אומר שגזלות וחבלות כוללות גם את כל הסוגים האחרים של דיני ממונות, גם הודעות, גם הלוואות. המשנה פרטה דווקא אותם, מכיוון שהם המקור לדין של שלושה דיינים. לכן תנא אומרת הגמרא, שנה תנא את שתי הבבות, גם דיני ממונות וגם גזלות וחבלות, ללמדנו מהם דיני ממונות, שאליהם מתכוונת המשנה, דווקא גזלות וחבלות, אבל מקרים של הודעות והלוואות לא. כלומר, הם לא כלולים בדיני ממונות שמוזכרים כאן. משום שאילו לא התכוון התנא למעט אותם, את אותם הודעות והלוואות, לא היה שונה במשנה ואומר דיני ממונות בשלושה או גזלות וחבלות בשלושה, משום שזה היה מרבה גם את כל הסוגים האחרים של דיני ממונות. כלומר, למעשה אנחנו הוכחנו שהתנא ממעט הודעות והלוואות מדיני ממונות. אז ככה שואלת הגמרא, הוא למאי, מאיזה דין התמעטו ההודעות והלוואות? מה הכיוון, מהיכן אנחנו ממעטים את ההודעות והלוואות? משום שבפועל מדובר על כסף. אומרת הגמרא, אלה מה זה לא בעניין שלושה, אם תאמר שאין צריכים בהם בהודעות והלוואות שלושה דיינים, אלא הם נידונות אפילו בפני דיין אחד. והרי אמרנו מקודם שזה בשם רבי אבאו, ורבי אבאו בעצמו אומר שניים שדנו דיני ממונות, לדברי הכל אין דיני דין. ומאחר ורבי אבאו לא חילק בין דיני ממונות שיש משמע שמצריך שלושה דיינים אפילו בהודעות והלוואות. ולא ייתכן אם כן שלדעת רבי אבאו אין המשנה מצריכה שלושה דיינים בהודעות והלוואות. אלא אומרת הגמרא, צריך לומר שמה שהתמעטו הודעות והלוואות זה לא לגבי מספר הדיינים, אלא לגבי איכות הדיינים. ולא באים המומחים. כלומר, אין צריכים בהם בית דין של דיינים סמוכים איש מפי איש עד משה רבנו, ושקיבלו רשות מנסיך הנדרים לדון. אבל לגבי גזלות וחבלות, הם נידונים רק לפני שלושה דיינים סמוכים. לכן אנחנו יכולים לומר, כרגע באה והמינה של הגמרא, שהחילוק בא למעט את איכות הדיינים ולא את מספרם. אז אם כך אומרת הגמרא, מקשה הגמרא ואומרת, מהי כסבר, מה הסברה של התנא במשנה, שמצריך שלושה דיינים בהודעות והלוואות, ולא מצריך שיהיו אותם דיינים סמוכים. איכא סבר, עירוב פרשיות יש כאן, אם הוא סובר שהפרשיות שכתובות בסדר ואלה המשפטים, זה בספר שמות, מעורבבות. יש פסוקים שכתובים בפרשה אחת ששייכים באמת לפרשה אחרת. והפסוקים שנכתב בהם את המילה אלוהים, שהכוונה לדיינים, שנאמרו בעניין גזלות וחבלות, כמו שהסברנו, שייכים גם לפרשת מלווה, שנאמרת בהמשך שם. אם כסף, תלווה את אני. ליבה אינני מומחים. אז צריך התנא גם ואני מומחים במקרים של הודעות והלוואות. משום שהמשמעות של המילה אלוהים, שנאמרת שם בתורה, היא שררה ורבנות. כלומר, ואני מומחים. והיא שייכת כאמור גם לבינה הלוואות. ואם התנא סובר שאין עירוב פרשיות כתוב כאן, כלומר שהפסוקים שנכתב בהם את המילה אלוהים שייכים רק למקום שבו הם נכתבו, ושם בתורה הם נכתבו בסדר שמות פרשת משפטיים, בעניין גזלות וחבלות, אז יקן שלושה למה לי, מניין לנו שאנחנו צריכים בהודעות והלוואות שלושה דיינים. הלא הדין ששלושה דיינים נלמד מזה שכתבה התורה שלוש פעמים את המילה אלוקים בפרשת גזלה. ואם אין הפסוקים הללו שייכים גם לדיני הלוואות, מניין לנו שצריכים בהם שלושה דיינים? תרץ את הגמרא, לעולם כסבר באמת התנא סובר במשנה שאכן עירוב פרשיות כתוב כאן, ולכן צריכים שלושה דיינים גם בהודעות והלוואות, ובדין ודליבה אינם ממומחים, משורת הדין, מעיקר הדין, באמת היינו צריכים גם בהם דיינים מומחים. משום שהמילה אלוהים שמרמדת לדיינים נאמרה גם לעניין הודעות והלוואות. והי, דלובעין המומחים, בזה שבפועל אנחנו לא צריכים דיינים מומחים בהודעות והלוואות, זה משום תקנה, ולא מעיקר הדין, וזה משום דרבי חנינה. דאמר רבי חנינא, דבר תורה, אחד דיני ממונות ואחד דיני נפשות, חייבים בדרישה וחקירה, שחייבים בית הדין מן התורה לדרוש ולחקור את העדים. ולכן, שנאמר בפסוק, הוא מכה בהמה ישלמנה, הוא מכה אדם יומת, משפט אחד יהיה לכם. מה זה משפט אחד יהיה לכם? בין דיני ממונות, הוא מכה בהמה ישלמנה, ובין דיני נפשות, הוא מכה אדם יומת. ומאחר שהתורה משווה דיני ממונות לדיני נפשות, ואנחנו יודעים שלגבי דיני נפשות נאמר בנושא אחר, בפרשת עיר הנידחת, דרש ודרשת וחקרת את העדים היטב, נלמד שבדיני ממונות מצווים הדיינים מהתורה לדרוש ולחקור את העדים. ומה הטעם שאמרו חכמים בכל זאת שדיני ממונות לא באינה, לא צריכים דרישה וחקירה בפרטי העדות, ומספיק שהעדים יעידו על הפרטים העיקריים, לדוגמה סכום ההלוואה, שנת ההלוואה, מקום ההלוואה, כדי שלא תנעול דלת בפני לוי, כלומר זאת התקנה. אם נעמיד את הדין על דין תורה ונצריך דרישה וחקירה, למעשה אנשים ימנעו מלעזות. מדוע? שמא הלווה יכפור בהלוואה, וכאשר ידרשו ויחקרו בית הדין את העדים, העדים ייפרו או ישכחו מקצת הפרטים ותתבטל העדות, והמלווה יפסיד את הכסף. לכן עקרו חכמים את הצורך בדרישה וחקירה בהלוואות. מטעם זה גם תקנו חכמים שלא צריכים בעניין של מומחים בעיני הלוואות, שכן גם כאן אם יעמידו חכמים את הדין לפי התורה ויצריכו דיינים מומחים, אנשים ימנעו מלעבוד. למה? יעלווה יכפור, ולא אם ינצחו דיינים מומחים לדון בפניהם, ושוב הם יפסידו את כספם. לכן התקנה היא שגם הדיוטות יכולים לדון בדיני הלוואות. אז אם ככה אומרת הגמרא, אם ככה אלא מעטה יום וחכמים נתנו רשות להדיוטות לדון בדיני הלוואות, הרי שגם אם טעו בפסק דינם וגרמו הפסד לצד אחד, לא ישלמו על ההפסד שגרמו. למה? שכיוון שדנו ברשות חכמים, הם נחשבים כדיינים מומחים. ואנחנו למדנו שדיינים מומחים שטעו פטורים מלשלם. כלומר, למעשה אנחנו מעמידים פה את הגמרא במצב מעניין. אנחנו יודעים שדיינים מומחים שטעו לא משלמים את ההפסד. אבל אם לקחנו סתם שניים, שלושה אנשים שידונו ביניהם, בין שני, בין לווה למלווה, והם טעו, אז אם הם טעו, הם משלמים את ההפסד. במידה והתברר שזו טעות. אז במקרה שלנו, היות וחכמים תקנו שבדיני הודעות והלוואות לא צריך דיינים מומחים, היית חושב שאם הם טעו, הם ישלמו, אומרת הגמרא, מה פתאום? היות ואתה תיקלת שהם יכולים לדון, הרי הם כמו מומחים. אז מתרצת הגמרא, אכן, אם אכן תפתור אותה, מכיוון שדנו ברשות חכמים, בוודאי שאתה תגרום שאנשים לא ילבו. כל שיפה שאתה לא יודע בפני לובי, שוודאי אנשים ימנעו מלעבוד, מחשש שמה יטעו את יוטות בדין, ויפסידו את כספם.
מאחר שלא נבנו חכמים רשות לידיות או קדום, אלא משום תקנה שלא לנעול דלת בפני לווים, אבל עדיין לא מסתבר לפתור אותה מלשלם בגלל הרשות הזאת, ובכך ינעול שוב את הדלת בפני לווים. אז למעשה מכאן, אם היו שניים, שלושה דיינים שדנו לידיותות בדיני ממונות, והם טעו, הם משלמים את ההפסד. למעשה הגמרא ביארה את הסברה של רבי אבאו, והיא חוזרת בחזרה ומקשה על העיקר הפירוש במשנה. אומרת הגמרא אם כן, היא אחי, שגם בהודעות והלוואות אנחנו צריכים שלושה דיינים, אלא שגם לידיותות כשרים, מדוע העמיד רבי אבאו את שתי הפסקאות הראשונות של המשנה, כלומר דיני ממונות בשלושה, וגזלות וחבלות בשלושה בעניין אחד, וגזלות וחבלות. הוא היה צריך להסביר שתרתי קטנים, שהמשנה מלמדת שני דינים שונים. דיני ממונות, הודעות והלוואות למשל, הם נידונים בפני שלושה ידיותות. ואילו גזלות וחבלות נידונים בפני שלושה מומחים. וחילקה אותם המשנה לשתי פסקאות. למה? מכיוון שרק בגזלות וחבלות צריכים השלושה להיות מומחים. קושיה נוספת לתרוש רבי אבאו. עוד קשה, אומרת הגמרא. אם מה שאמרנו גזלות וחבלות, לא באה אלא לפרש מהם דיני ממונות, והיא לא עניין בפני עצמו. אם כן, מדוע נאמר פעמיים שלושה? שלושה, למה לי? למה אתה משונה פעמיים את דיני הדיינים? דיני ממונות בשלושה, וגזלות וחבלות בשלושה. היה לו לכלול אותם ביחד, ולהגיד דיני ממונות, שהם גזלות וחבלות בשלושה. למעשה, הגמרא דוחה את פירושו של רבי אבאו. הוא מפרש בצורה אחרת. אלא אמר רבה תרתי קטני, תמה של המשנה אחר מלמד שני דינים שונים, דיני ממונות שהם הודעות והלוואות נידונות בפני שלושה ידיותות, ואילו גזלות וחבלות נידונות בפני שלושה מומחים. וחכמים עקרו את הצורך במומחים בהודעות והלוואות משום מה שלמדנו בשם רבי חנינה, אותו טעם שביטלו את הדין של דרישה וחקירה בהודעות והלוואות. מדוע? נזכיר, כדי שלא תנעול דלת בפני לווים. מאחר שהפסקה גזלות וחבלות היא עניין בפני עצמה, היא לא באה לפרש מהם דיני ממונות. לכן חילק אותה מתנה לשני חלקים, ובכל אחד שנה מהם מספר הדיינים. כלומר, מקודם, למעשה בעל המנחה חשבנו שמדובר באיכות הדיינים. פה אנחנו רואים שאכן גם מדובר לגבי מספר הדיינים. הגמרא למעשה אנחנו גם צריכים לומר שרבא סובר כדעה שאירו פרשיות יש כאן. לכן הוא מצריך שלושה דיינים גם בהודעות וגם בהלוואות. הגמרא מבארת את המשנה בדרך אחרת. וגם לפי דרך הזו, הגמרא מלמדת את המשנה בשני דינים נפרדים. אבל החילוק מתבאר בצורה שונה. רבא חברי דרבי כאמר מדאורייתא חד מאני כשר. מדין תורה, גם דיין אחד כשר לדון בדיני הודעות והלוואות, מדוע שנאמר בסלו ויקרא בצדק תשפוט עמיתך. ומזה שכתבה התורה בלשון יחיד תשפוט, למדנו שצריך דיין אחד. אלא שבאמת הצריכו חכמים גם בהם דיני שלושה דיינים משום יושבי קרנות. כלומר, יש לנו חשש שמה יבואו לדון בפני דיין יחיד שהוא יושב קרנות, כלומר זה סוחר שהוא לא בקיא בדיני ממונות. הוא עלול לחייב את הזכאי וזכות את החייב. נמצא שגם רב אחא מפרש ששתי הפסקאות במשנה מתייחסות לשני דינים נפרדים. דיני ממונות, הודעות והלוואות, שבהם צריכים שלושה מדי רבנן, ואפילו הדיוטות, אילו גזלות וחבלות נידונות בשלושה דיינים מן התורה, וכאן צריכים דיינים מומחים. על כך מחשב מרב אומרת, רגע, עטו בקלטה מלא אבו יושבי קרנות, אם באת ואמרת זה משום יושבי קרנות. הרי כשבאים לדון לפני שלושה דיינים, לא ייתכן ששלושתם יושבי קרנות שלא בקיאים ולים. אז אם כך אמר, אילו חכמים בתקנה שיהיו שלושה דיינים. כך מתרץ את הגמרא ואומרת, כאשר ישנם שלושה דיינים, אי אפשר דלת ברוחד לגמרי. לא יכול להיות שלא יימצא ביניהם דיין אחד לפחות, שלמד או שמע מחכמים או מדיינים, ילכות הלוואה. נמצא שבתוך השלושה יהיה לפחות אחד שיוכל לשפוט מספר צדק. אז מקשה הגמרא, רגע, אלא מעטה, היות שמדאורייתא יש רשות לעדותו לדון בדיני הודעות והלוואות, אז אם טעו בפסק דינה וגרמו הפסד, לא ישלמו, כמו שאמרנו מקודם. כשאנחנו יודעים שכל דיין שיש לו רשות לדון לא חייב לשלם בלתה. על כך מתארת את הגמרא את אותו תירוץ. אם אכן יסגור את האדיוטות מלשלם על הטעות, כל שכן זה לפי שיש בקרנות. ירבו יושבי קרנות שלא בקיאים בדיני ממונות, שידונו בדיני הלוואות. משום שלא יאכפת להם ללמוד, מאחר שגם אם טועים, לא ישלמו. ומאחר שהטעם שהצליחו חכמים שלושה דיינים, היה כדי שיפסקו את הדין על פי בקיא בדינים, הרי שאילו היינו פותרים אותם מלשלם על הטעות, היו הם דנים ברשות. היינו גורמים שיותר יושבי קרנות שלא בקיאים בדיני תורה יבואו והתנדבו לדון דיני ממונות. לכן חייבו אותם לשלם על מנת שילמדו את הדינים או שלא ידעו. אז ככה אנחנו רואים שלרבה ורב אחא ברדר על איכא לא נחלקו בפירוש המשנה. אם ככה שואלת הגמרא, מה איכא? איזה הבדל למעשה יש בין רבה לרב אחא ברדר על איכא? לא שניהם מסבירים את המשנה באותה דרך. שדיני ממונות הם הודעות והלוואות ומספיק בהם שלושה אדיוטות וגזלות וחבלות צריכים שלושה מומחים. מסבירה הגמרא איכא ונהי, הוא ההבדל ביניהם למעשה. ומה דאמר שמואל? שניים שדנו דיני הודעות והלוואות דיניהם דין בדיעבד, אלא שנקראו אותם שניים בית דין חצוף, שעברו על תקנת חכמים שאין לדון אלא בפני שלושה. ולרבה שמצריך שלושה דיינים מהתורה גם בהודעות וגם בהלוואות, לפני שמואל לא סובר כשמואל, אלא סובר שבשניים שדנו דיניהם בכלל עודים. ואילו לרבה אחת ירד רביקה סובר שגם דיין אחד קשה לדון מן התורה כמו שלמדנו, בצדק תשפוט עמיתך. ולא צריכים שלושה אלא מתקנת חכמים, איקלי דשמואל, רק מתוך התקנה הוא סובר לשמואל ששניים שדנו דיניהם בי. אנחנו נמשיך בהמשך המשנה, ראינו שהמשנה אומרת נזק וחצי נזק בשלושה. שואלת הגמרא, נזק היינו חבלות? הרי דין נזק כלול בדיני חבלות שכבר הזכרנו במשנה. כי אנחנו יודעים שנזק הוא אחד מחמשת סוגי התשלומים שחייב לשלם אדם שחבל בחברו. ומאחר שהמשנה כבר פסקה שחבלות בשלושה, מדוע היא חוזרת ואומרת נזק בשלושה? מתארת את הגמרא משום דקה ביי למתנה חצי נזק, מאחר שהתנא רצה לשנות שיש מציאות של חצי נזק נדון בשלושה. לפיכך תמיד נאמר שנה גם כן, דרך אגב, נזק שלם בשלושה, למרות שלא צריך. שכן בדרך כלל נשנים שניהם, נזק וחצי נזק ביחד. אז מחשב מרב אומרת, הלא חצי נזק נמי היינו חבלות. גם הוא כלול כבר בחבלות. שרי חצי נזק משלמים כאשר שורתם, שהוא לא רגיל להזיק, חובל באדם. ואם כן, הוא לא היה צריך התנא להזכיר גם חצי נזק, מאחר שכבר אמר חבלות בשלושה. על כך מתארת את הגמרא תנא ממונא, התנא שנה מקרים שמשלמים עליהם כשיעור הנזק שגרמו, שהם תשלומי ממון. כלומר חבלות, אני כנסה, גם באמת במקרים שתשלום עבורם הוא כנס, וזה חצי נזק. וכך מחשב מראה, אני חלמד דאמר פלגה המיזקה כנסה, זה מתיישב רק למי שסובר שחצי נזק שבא לשור טעם, הוא משלם שום כנס. אבל אלא למען דאמר פלגה נזקה ממונה, למי שאומר שחצי נזק הוא תשלום ממון ולא כנס, מה יקרה למעלה? מדוע לא נכדנו נזק וחצי נזק בחבלות? על כך מתרץ את הגמרא ואומרת אלא כך תאמר, אי דדקה באי למתנה, אגב שרצה התנא לשנות את דינם של תביעות בעניין תשלומי חפץ ותשלומי ארבעה וחמישה דממון שאינו משתלם בראש הוא, שהם תשלומים שאינם משתלמים לפי שווי של הקרן שנגנבה או הוזקה, כלומר של הדבר עצמו, אלא הם גבוהים יותר משווי הקרן, משום שהתשלום הוא פי שתיים או פי ארבעה וחמישה. תנענה מגם חצי נזק בממון שאינו משתלם בראש הוא, שגם הוא לא ממון שמשתלם לפי הקרן עצמה, כלומר לפי הנזק עצמו, אלא חצי ממנו. היידה דקבאי למתנה חצי נזק, ואגב שרצה תנא לשנות את הדין של התביעות בעניין חצי נזק, אז תנענה מנזק, שנה גם את הדין של תביעות בעניין נזק שלם, למרות שלא צריך. אני אומר שאת תחזור ותבאר את המקור שאין בית דין פחות משלושה דיינים. אומרת על מה? שלושה מנהלה. מניין לנו, מהתורה, מהכתובים, מקור שצריכים בית דין של שלושה בדיני ממונות. אומרת הגמרא לתנו רבנה בברייתא. כתוב בתורה בעניין שומר חינם, שבא וטוען שנגנב ממנו הפיקדון, כתוב בתורה ונקרא בעל הבית אל האלוהים. הרי כאן למדנו מהמילה האלוהים, דיין אחד. כשאמרנו, שמרו את המילה אלוהים, כאן היא דיין. נאמר בפסוק הבא אחריו, עד האלוהים יבוא דבר שניהם. הרי שניים, דיין שני. שפעם שנייה נזכר אלוהים. בהמשך הפסוק חזרה התורה פעם נוספת על המילה אלוהים, שנאמר אשר ישיעון אלוהים, הרי כאן שלושה, דיין שלישי. למדנו עם כך, שצריכים דבר דיינים, אלו דברי רבי יושעיה. אבל רבי יונתן אומר האלוהים הראשון, המוזכר ראשון תחילה נאמר. נאמר בתורה פעם ראשונה לגופו של עניין. והם דורשים תחילות. כלומר אי אפשר לדרוש דרשות אחרות. משום שלדעת רבי יונתן, המילה לא מיותרת לדרשה, אלא נצרח לגוף העניין, ללמד אותנו שצריכים דיינים מומחים. ולכן אי אפשר לצרף אותה לדרשה של מניין דיינים, אלא כך יש לדרוש לדעת רבי יונתן מניין דיינים. נאמר בתורה בפסוק השני, עד האלוהים יבוא דבר שניהם, הרי כאן דיין אחד. בהמשך הפסוק נאמר אשר ישיעון אלוהים, הרי כאן שניים. והם עושים בית דין שקול. למה לא עושים בית דין שקול? כלומר מספר שווה. שמה יחלקו הדיינים ביניהם, ויהיה מניין המזכים, מניין המחייבים שווה. ולא יתקיים כאן מה שהתורה אמרה, אחרי רבים לעשות. כלומר, צריך להכריע את הדין, הפירו. לכן מוסיפים עליהם עוד דיין אחד, הרי כאן שלושה דיינים. באופן הזה יהיה מחלוק חילוק בין הדיינים. תמיד יהיה אחד שיוכריע לאחד הצדדים. אז הגמרא תבוא ותברר מה יסוד המחלוקת בין רבי יושעיה לרבי יונתן. אומרת הגמרא, יסוד המחלוקת הוא נעימה בדורשים תחילות כמפלגי. האם נאמר שהם נחלקו עם דורשים תחילות או לא, משום שדמה רבי יושעיה סבר דורשים תחילות. אומר רבי יונתן סבר לא דורשים תחילות. הגמרא דוחה ואומרת לא, אין הכרש די יסוד של המחלוקת. אלא באמת ייתכן לכולי עלמא, כולם מודיעים שאין דורשים תחילות, כמו שסובר רבי יונתן. אמר רבי יושעיה, שלמרות שבדרך כלל לא דורשים תחילות, מכל מקום כאן, במקרה שלנו דורשים את המילה שנאמרה תחילה. כן, שלא נאמר האלוהים הראשון, אלא לגופו, ללמדנו שצריכים דיינים מומחים, ולא ללמדנו את מניין הדיינים. שתכתוב התורה, נעים הקרא, נקרא בעל הבית, אלא שופט. שהרי גם השופט משמעותו דיין מומחה. אלא מה, מדוע נקטה התורה אל האלוהים? מה מילה למניין, כלומר נלמד מכאן שהתורה כתבה, כך כדי שנצרף את המילה הזאת, האלוהים, למניין דייני. רבי יונתן משיב לדברי רבי יושעיה. ואומר רבי יונתן, סובר שמה שהתורה אומרת לשון אלוהים, ולא לשון שופט, משום דבי שלא דאנו הנקת. התורה נוקדת בלשון ששגורה אצל בני אדם. כדאמרי אישה, מן דאית לדינה, מי שיש לו תביעה על חברו, ליטרה לגבי דיינה, שידע שדיין שרגיל לדון, ולא לפני אדיוט. ולכן נמצא שהתורה לא נקטה בפעם הראשונה בלשון אלוהים כדי לצרף למניין דיינים, אלא מכיוון שכך רגילים לאדם לכמה דיינים מומחים. אז הגמרא מחשב רבי יושעיה, ורבי יושעיה שמצריך אלוהים נוסף כדי לרבות דיין השלישי, ואלמלא כתבה התורה כך, היה מכשיר בית דין של שניים. לית לבית דין נוטה, הוא לא סובר שצריכים בית דין שיוכל תמיד להכריע על פי רוב, דהיינו בית דין שלא שקול, לא שווה למספרו. והתניא רבי אליעזר, בנו של רבי יוזי הגלילי, אומר, מה תלמוד לומר, מה מלמד לנו הפסוק לנטות, אחרי רבים להטות? למה כפול כאן חיוב ההטיה אחרי רבים, לנטות ולהטות? אלא התורה אמרה בזה, עשה לך בית דין נוטה, שתמיד יהיה אפשר להכריע על פי רוב, ולא בית דין שקול. יקשים ככה רבי יושעיה, וכי הוא חולק על הדרשה הזו. מתרצת הגמרא שרבי יושעיה לא סובר כרבי אליעזר, שמצריך בית דין נוטה, אלא הוא סובר לה כרבי יהודה, שאמר ואמר סנהדרין גדולה הייתה של 70 דיינים. כלומר, הנה עובדה, בית דין שקול. זה תנאי במשנה שלנו. סנהדרין גדולה הייתה של 71 דיינים, רבי יהודה אומר של 70. ורבי יושעיה סובר שכמו שסנהדרין גדולה הייתה יכולה להיות בית דין שקול כדעת רבי יהודה, כמו כן יכול כל בית דין אחר להיות שקול, ולא צריכים דווקא בית דין נוטה. מקשה הגמרא, אימה לשמעת לרבי יהודה, באיזה עניין שמעת שרבי יהודה מכשיר בית דין שקול? זה במה? בסנהדרין גדולה. דכתיב גרי שלגביו מפורש בתורה שהוא בן 70 דיינים, שנאמר, יספל ישידים איש מזקני ישראל. אבל בשאר בית דינה, שאר בתי הדין, מי שמעת? איפה שמענו שבהם הכשיר רבי יהודה בית דין שקול? והגמרא מחזק את הקושיה, ואומרת, בחיטי מלושנה, אם תרצה לומר שגם רבי יהודה לא מחלק בין סנהדרין גדולה לשאר בתי הדין, ובכולם הוא מכשיר בית דין שקול, יהיה קשה עליך. ואתנן במשנה שלנו, סמיכת סקיני, על פר העלם דבר של ציבור, ועריפת עגלה, בשלושה דיינים, ככה סובר רבי שמעון, רבי יהודה אומר בחמישה. והרי אמרנו בברייתא, מה הייתה עמד רבי יהודה, מה הטעם של רבי יהודה שמצריך סמיכה בחמישה, משום שנאמר וסמכו זקני העדה את ידיהם ראש הפר. אנחנו דורשים את הפסוק וסמכו לשון רבים, שניים, שני דיינים, זקני, שוב פעם שניים. מאחר שמשמעות זקני בית דין, ואין בית דין שקול, מוסיפים עליהם, כלומר על הארבעה, לנו עוד דיין אחד, הרי גם חמישה דיינים. כבר מוכרח נקל שגם לדעת רבי יהודה לא עושים בית דין שקול, חוץ מסנהדרין גדולה. ואין ראיה מרבי יהודה לרבי יושעיה, שמכשיר בית דין שקול, ארבעה או שישה דיינים, גם בדיני ממונות. אז כך מתרצת הגמרא, שרבי יושעיה חיזק את דבריו יותר מדברי רבי יהודה. רבי יושעיה עדיף מדברי יהודה. תהילו רבי יהודה בסנהדרין גדולה הוא דלק לי, דווקא לעניין סנהדרין גדולה הוא סובר שלא צריכים בית דין נוטה. בשאר בית דינה, אבל בשאר בתי דין איתלי, הוא אכן מצריך שיהיה בית דין נוטה. בינו רבי יושעיה, בשאר בית דינה נמי לתלי, לא מצריך בית דין נוטה. מה המחשה על השיטה הזאת? הגמרא אומרת לרבי יושעיה, מה הוא דורש מהמילה הזו? המילה נמתות. אבל לדעתו לא צריכים בית דין נוטה. ואלא לרבי יושעיה, היי לנטות מעביד לי. הגמרא מתרצת ואומרת, מוקים לה ומעמיד אותה את המילה הזאת לנטות בדיני נפשות. כשלגבי דיני נפשות גם הוא מודה, רבי יושעיה, שצריכים בית דין נוטה. מספר אי זוגי של דיינים, כדי שיוכל להתקיים בו הטייתך לטובה, לזכות. על פי עד אחד, על פי דיין אחד, שיהיה בו מספר זוגי של דיינים, אי אפשר שימצא לרוב של שניים או יותר. אבל בדיני ממונות לא נאמר לי שצריכים בדינות. אז מחר תמשיך לדון בשיטת רבי יושעיה ואומרת, אלא הד אתנן, בדיני דיני ממונות, אם שניים מהדיינים אומרים שהוא זכאי ואחד אומר חייב, הרי הוא זכאי. שניים אומרים שהוא חייב, ואחד אומר זכאי, הוא חייב. מכיוון שתמיד הולכים אחר הרוב, נאמה, האם נאמר שהמשנה הזו שנויה זה לא כשיטת רבי יושעיה? שרבי יושעיה מצריך דיין שלישי, מכיוון שכך הוא דורש מהפסוק, שנאמר בו שלוש פעמים את המילה אלוהים, ולא כדי שיהיה בית דין נוטה, שיוכלו להכריע על פי רוב, ואם תאים כן, לדעת רבי יושעיה אין לנו מקור מהתורה, שהולכים אחר הרוב בדיני ממונות. וייתכן שאין הדיינים יכולים לגמור את הדין אלא במקרה שתהיה דעת שלושתם שווה. אומרת הגמרא, אפילו תימא רבי יושעיה הגמרא דוחה. אתה יכול לומר שהמשנה נשנית גם כדעת רבי יושעיה, שגם רבי יושעיה יודע שאכן נחלקו הדיינים הולכים אחר הרוב, אף שלא צריך בדין נוטה. שרבי יושעיה מייטלה, הוא לומד שהולכים אחר הרוב בדיני ממונות בקל וחומר מדיני נפשות. מה קל וחומר? ומה דיני נפשות דחמירי שהם חמורים? אמר רחמנא, אמרה התורה זילבת ערובה, לך אחר הרוב, שנאמר אחרי רבים להטות. דיני ממונות קלים יותר, לא כל שכן שהולכים בהם אחר הרוב. והתחיל להבין שהדין הזה שהולכים אחר הרוב נחשב ככולה. מאחר שבדרך זו קל יותר להגיע להכרעת הדין. אומנם מה שצריכים בדיני נפשות בית דין נוטה הוא חומרה. ולפיכך אי אפשר ללמוד דין זה בקל וחומר. בדיני נפשות, שחמור לדיני ממונו, הקל, קושיה, כך מקשה על יד רמה. הגמרא תביא שיטה חולקת על הדין של דיני ממונו בשלושה. כלומר, למעשה, גם לפני שנמשיך, אנחנו רואים שלא פשוט הקל וחומר של רבי יושעיה, שהגמרא מביאה משום רבי יושעיה. הגמרא מביאה שיטה שחולקת על הדין של דיני ממונות בשלושה. מה מביאה ברייתא? תנו רבנן. דיני ממונות נידונים בפני שלושה. רבי אומר בחמישה, מדוע? כדי שיגמר הדין בשלושה. מה הגמרא מבינה עכשיו שלא הצריך רבי חמישה דיינים, אלא על מנת שיוכלו להכריע את הדין על פי רוב, שלושה נגד שניים. לכן היא שואלת, את ובקלטה, מי לא גמר דינה בתרי? וכי כאשר יש רק שלושה דיינים, לא נוכל לגמור את הדין על פי רוב של שניים נגד אחד? מדוע רבי מצריך חמישה להם? אלא הגמרא מתקנת את ההבנה שלה בדברי רבי. זאת אומרת, הכי כמה, כך התכוון רבי לומר. צריכים בית דין של חמישה מפני שגמר דין בשלושה. מכיוון שצריך שהדין יוכרע על פי מינימום שלושה דיינים שיהיו בדעת רוב. למה? אלמא כסבר תלתא ככתיבי, בגמר דין הכתיבי. מכאן אנחנו רואים שרבי סובר. מה שדרשנו מהפסוק, שצריכים שלושה דיינים, זה נאמר על שעת גמר הדין. כלומר שצריכים בגמר הדין שיהיו לפחות שלושה דיינים כדעת הרוב, כדי להכריע את הדין על פיהם. לכן צריכים חמישה, שגם אם יחלקו ביניהם, תמיד יהיה רוב של שלושה לצד מסוים. מקשה הגמרא על זה, אם תחם מגדף בא רבי אבאו, כאשר רבי אבאו שמע את הפירוש הזה, הוא יחווה בידו בתמיהה, ויקשה. אלא מעטה, שמניין הדיינים, שנאמר לדבר דיני ממונות, מתייחס רק לשעת גמר הדין, כלומר שיהיו בדעת הרוב לפחות שלושה דיינים, שעל פי הם יוכרע הדין לזכות או חובה, אם כן תהה גם סנהדרין גדולה, צריכה 141 דיינים, כדי שיגמר ב-71. כלומר, אם יהיה מחלוקת בסנהדרין, חלקם מחייבים וחלקם מזכים, יהיו כדעת הרוב לפחות 71 דיינים, שכן גם כאן נאמר שמספר הדיינים 71, שנאמר בתורה, לגבי סנהדרין גדולה, מתייחס 23 גמר הדין, ותהה גם סנהדרין קטנה, צריכה 45 דיינים, כדי שיגמר הדין ב-23, שזה המספר המקורי. אלא, הכורך אתה צריך להגיד שכל המקומות שהתורה מונה את מספר הדיינים, הכוונה להתחלת הדין. ואם זה כתוב בפסוק, אספה לי 70 איש, אמרה התורה, אמר החמנה, ללמדך, אספה משעת הספה, שמתכנסים לדון, צריכים להיות 71 דיינים בסנהדרין הגדולה, ולא בגמר הדין. כרגע בסנהדרין קטנה, ששם נאמר, ושפטו העדה, והצילו העדה. כלומר, משמע שמשעת שפיטת העדה, תחילת הדין, צריך שהוא 23, ולא הכרעה על פי 23. וכן אך הנעמי, גם כאן בדיני ממונות, שכתוב ונקרא בעל הבית אל האלוהים, שמזה למדנו שצריכים שלושה דיינים בדיני ממונות, משמע שמשעת קרבה לבית הדין, תחילת הדין צריכים שלושה דיינים, ולא שיוכרע הדין על פי שלושה. נמצא שאי אפשר לומר שהטעם שרבי צריך חמישה דיינים הוא כדי שיגמר על פי שלושה. לכן הגמרא מתקשה בזה ומפרשת את דבריו של רבי באופן אחר. אלא אומרת הגמרא אינו טעם עד רבי, שנאמר בסוף הפסוק, אשר ירשיעון אלוהים. ומה המילה ירשיעון שנאמר בלשון רבי, משמע תרי, שני דיינים. ויש ללמוד שצריכים שני דיינים נוספים, שכן נאמר אלוהים. כאן, למטה, בסוף הפסוק. נאמר אלוהים למעלה בתחילת הפסוק, עד האלוהים יבוא דבר שני. מה כשם שהאלוהים שאמור למטה, אשר ירשיעון אלוהים, זה שניים. כפי שמשתמע מלשון ירשיעון, אף אלוהים שנאמר למעלה, עד האלוהים יבוא דבר שניהם, שוב פעם שניים. הרי למדנו ארבעה, וכיוון שאין עושים בדין שקול, מוסיפים על ארבעה עוד דיין אחד, הרי כאן חמישה דיינים.